תשכני. אין דבר. אין כלום. כן, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הסובבים, ואנחנו צריכים להתחזק הרבה בימים האלה, יותר מהכל, אפילו יותר מתעניות, כך כתבו הפוסקים, שמה ייתן ומה יוסיף התענית אם אדם מתענה, ועדיין מעשיו לא תיקן אותם. לכן צריך לתקן את המעשים. בראש ובראשונה, אחד הדברים החשובים זה הצניעות. הצניעות בעיקר של הנשים, שיש לו השפעה בטוב טעם על בני ביתו, על אשתו וילדיו, לבאר להם, להסביר להם כמה חמור אם אישה חס ושלום הולכת באיזה בגד או באיזה לבוש, או אפילו הופעה מסוימת שהיא לא כמו שצריך, וגורמת שיסתכלו באנשים כמה רעה מביאה חס ושלום על עצמה ועל בני ביתה, שמצילנו, ועל כל העולם כולו. כי האיסור של הראייה זה אחד האיסורים החמורים שהיום בעוונותינו הרבים נפרץ. וראינו שאפילו הקדוש ברוך הוא כאשר בא לתת תורה לישראל, אומר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. שאלה הגמרא, מי זה בית יעקב? מי זה בני ישראל? שאלו כלל, כל מקום שכתוב בית, עם בית ישראל, בית יעקב, זה פירושו הנשים. אלו הנשים שהן אמונות על הבית, שהן יושבות בבית. כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים. אחר כך אמר לו, ותגד לבני ישראל, אלו האנשים. שאלה הגמרא מפני מה הקדים את הנשים לפני האנשים. אמר הקדוש ברוך הוא, שבראתי את עולמי, בראתי את אדם וחווה, וציוויתי את אדם על עץ הדעת, אבל את חווה לא ציוויתי, כי היא הייתה עדיין כלולה בתוכו. אחר כך הפילה עליו תרדמה, נסר אותה, ויבן השם את הצלעה, ויביאה ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, וזאת יקרה אישה, כי מאיש נקוח הזאת. הנחש הרשע הלך ופיתה אותה, ואמר לה מה שאמר לה. אדם אמר לה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אל תאכלו ממנו ואל תגעו בו פן תמותון. הוא הוסיף על מה שאמר הקדוש ברוך הוא. כוונתו הייתה טובה, לעשות גדר וסייג, לא רק לא לאכול, אלא גם לא לגוע. והיא חשבה ששתי אלה זה ציוויים של השם יתברך. מה עשה הנחש הרשע הזה? הלפתות אותה, אמרה לו, אסור. מה אסור? הוא יודע כבר מה שאדם אמר לה. אמרה לו, אסור לאכול ואסור לגוע. אסור לגוע? דחף אותה ונפלה על העץ. אמר לה, הנה, את ראית שכעת נגעת בעץ ולא מתת. אז כמו שלגוע בעץ לא קורה כלום, גם אם אוכלים מהעץ לא קורה כלום. ונשים דעתן קלה, האמינה לדבריו. ואחרי זה חטאה ואכלה מעץ הדעת. אוי, מה שעשתה, גרמה מיתה לכל העולם כולו, שמרחם עלינו. כל הצרות שבאו בעולם זה מזה. עץ הדעת, עדיין אנחנו מתקנים את עץ הדעת. כל המתים שמתו בעולם, עץ הדעת. תורה רב שבת מוסר כותב, אפילו האבות הקדושים, ישני עפר. עדיין כביכול הגופות שלהם בטלים. חס ושלום, אנחנו לא מבינים מה הם עושים שם, אבל הם לא על העולם, לא על הארץ, לא מסתובבים איתנו, לא נמצאים איתנו, בגלל עדיין חטא עץ הדעת לא נתקן. כל הנביאים, כל הזקנים, התנאים והאמוראים, כולם קדושי העליון, כולם שוכני ארץ נקראים. אז עד שיבוא המשיח, אז יהיה תחיית המתים, כמו שרב סעדיה גאון דרש בפסוק, אז שיתקע בשופר גדול, כל יושבי שוכני עפר ויושבי ארץ, כנסון וסהרים תראו, בחתקו השופר תשמעו. זה אחד מעשרה דברים שתקיעת שופר עושה ביום שיתקע באותו שופר, המתים יקומו. עשרה דברים יהיו אז. קיבוץ גלויות, בניין בית המקדש, נפילת אומות העולם, שרי אומות העולם למעלה עתידים ליפול. וגם המתים עתידים להחיות, כל באותו שעה, באותו יום, על ידי אותה תקיעה. אז אם כן, עדיין, בגלל עץ הדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, כשציוויתי לאדם, לא ציוויתי לחווה. עכשיו אני בא לתת תורה לישראל, זה לא שבע מצוות, ולא מצווה אחת. תרי"ג מצוות, אם לא אזהיר את הנשים, יכולות לקלקל. תחילה אני אזהיר את הנשים, ואחר כך אזהיר את האנשים. לכן המכות אומר לבית יעקב, בית הגד לבני ישראל. והגמרא ממשיכה ואומרת עוד פירוש, דבר אחר, כל תאמר לבית יעקב לנשים מפני שהן זריזות, תשמע מה הוא אומר, הנשים הן זריזות וממהרות לקיים, אוהבות את המצוות, אוהבות את התורה יותר מהגבר. הגבר הוא יותר עצל לפעמים, יש נוני, כבד, אבל האישה זריזה, הוא מקבלות תוכחות. תראה מה היה, היום בעוונותינו הרבים דור חדש, אבל נשים אמיתיות, נשים יהודיות, מקבלות תוכחות. מוכיח אותה, מביישת. אבא שלה מוכיח אותה, בעלה מוכיח אותה, חכם מוכיח אותה, מקבלת תוכחה. ומקבלות מוסר. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה, תורה ומצוות בעיניהם. חביבים עליהם, התורה והמצוות, הם אוהבות את התורה. אוהבות את המצוות, ונכנסים הדברים בליבם יותר מן האנשים. איזה מילים, נכנסים הדברים בליבם יותר מהאנשים. זה נעשה מקורו למשל, הרי איזה שמות רבה לפסוק הזה, כל תאמר לבית יעקב. הוא קצת יש משמיע הד, חדש, כל חדש אסור מהתורה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שלנו, נהיה דיבור. עכשיו דיברנו על הראייה. צריך לדעת בעוונותינו הרבים, זה אחד הדברים שאנחנו לקויים בהם. שאנשים חושבים שכאילו להסתכל בנשים, אין בזה איסור. הוא מדבר עם אישה, אשת איש, שהיא לא אשתו. הוא מסתכל בפניה, זה איסור תורה חמור מאוד. אפילו שלא מתכוון ליהנות. ואל תשמעו בכל אלה שמזלזלים, אלה יורשי גיהנם ומחטיאי הרבים. אסור להסתכל באשת איש אפילו מכוערת, כך לשון הגמרא. זה מסכת עבודה זרה, מקורו במסכת עבודה זרה. שם הגמרא אומרת ואסור לאדם להסתכל באשת איש מן התורה, זה עיקרו איסור תורה, שנאמר, הנה זה אני קורא לכם את זה במסכת עבודה זרה דף כך, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יסתכל אדם באישה אשת איש ואפילו מכוערת, ובאישה נאה ואפילו פנויה. אז אומר הרמב״ם, הרמב״ם מחלק, אומר אשת איש זה איסורו מן התורה, בכן אסור להסתכל, ואפילו מסתכל בתכשיטים שעליה אסור, עד כדי כך חמור. ולא אמרה הגמרא על אבא אומנה, הוא היה רופא, אומן פירושו רופא, והיה מקיס דם, והיו באים אליו כל מיני מקרים קשים, אחד סובל מהרגל, אחד מהעין, אחד מהכתף, אחד מהראש. אחד הוא לא יודע מה הוא סובל, אבל הבא אומנה היה צריך לדעת. והיה לו בגד, שהיה הבגד הזה, בגדים מיוחדים, חלוק, כל חולה, מלבי, אומר לו, כנס שם על החדר, תוריד את הבגדים, תלבש חלוק. ואיפה הכאב? שם פותח רק כדי שתי אצבעות, כלומר, 4 סנטימטר. איפה? שלא יהיה תפח. איפה הכאב? משם היה מקיז לו דם והיה מרפא אותו. והגמרא אומרת שהיה בא לו דרישת שלום לאביי כל מעלה שבתה, כל ערב שבת שולח לו הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא שיאמר לו הקדוש ברוך הוא דורש בשלומך. כך היה אביי, היה גדול שבגדולים, יתום היה מאב ואם ועסק בתורה, כמה תורה למד, כמה תורה לימד, דור שלו דור דעה, תלמידו של רבא בר נחמני, חברו של רבא. שאל אבא את אליהו הנביא, האם יש מישהו עוד שאתה בא אליו? ודאי, מי? לא, אבא הוא מנה שהוא זוכה כל יום אני מסור לו בבוקר דרישת שלום מהשם יתברך. למה הוא זוכה ואני לא? למה הוא יותר ממני? הרי אביי היה עוסק בתורה בגמילות חסדים יומם ולילה. אמר לו, לא תוכל למצית עביד כעובדה, לא תוכל לעשות מה שהוא עושה. מה הוא עושה? סיפר לו. אמר לו שכך וכך, הוא לא מסתכל, באות אליו נשים, צריך לרפות אותם, נזהר לא להסתכל בפניהם ולא בבשרם ולא בגופם, ואפילו צריך לרפות אותם. זאת ועוד, מידה נוספת הייתה לו, שלא היה לוקח כסף. אז זה עולה כסף, הכלים, הרפואות, זה צריך, ומותר לו לקחת שכר בטלה, שכר מינימום. היה שם קופה, מי שהיה לו באפשרותו, היה שם. מי שלא היה באפשרותו, לא שם. ולא היה שואל כמה עולה, לא עולה, כמה הטיפול, כמה זמן לוקחים ממנו, וככה היה. אז אחרי הבא ומנה, אז מכאן ראינו כמה זה חמור, אפילו שהוא היה עסוק. הגמרא אומרת שמי שעסוק עם דחתו, אז אין לו זמן של יצר הרע לחשוב מחשבות. אבל בכל זאת, צריך האדם לעשות גדר וסייג. וזה דברי הגמרא, ונשמרתה מכל דבר רע. בפרט עכשיו, שאנחנו בימי השובבים, אנחנו מחפשים איזה דברים לתקן. ואמרנו כבר שזה לא רק מה שעשינו, ומספיק מה שעשינו, אני אומר על עצמי. מה שהיה בגלגולים שעברו, מישהו מאיתנו יודע איפה היה, מה היה, עם מי היה, מתי השם יצילנו, ומה היה מחטא אדם הראשון, כל זה מתחפר בימים האלה. אחרי שעוברים ימי השובבים, די, עבר. והאדם יכול לשנות גזרות כעת, בימים האלה. ולא יעזור שאחרים יעשו בשבילו, ולא ממון שהוא ייתן, הוא ייתן כל הון שבעולם. לא יעזור. ואפילו תעניות, הרב קרא ישר כך כותב, שכמה שיתעני האדם, לא שישנה דרך אחת מהדרכים, לא עשה ולא כלום. כך כותב גם ספר חרדים, שהיה לפניו רבי אלעזר עסקרי. כך כותב הגאון מבונה, באבן שלמה. כך כל הפוסקים, חכמי הקבלה, כולם אומרים שלא העיקר התעניות, זה מבטיח לך תיקון, וזה מבטיח לך ככה, וזה מבטיח לך מחילת עבודות, דברים בטלים. הדבר העיקרי זה שאדם חייב לשנות את מעשיו ואת דרכיו. שובו אליי ואשוב עליכם. שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך. זו לא התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, יש יותר מזה. אז חזרנו לעניין של הסתכלות. זה דבר אחד הדברים החמורים. אישה נשואה, דברת אליך. אז נכון שזה יש פעמים דרך ארץ, אז הפוסקים כתבו שמותר רק בשביל להסתכל לראות מי זאת. עושה אז לפעמים זאת חמותו, או לפעמים זאת דודתו, או גיסתו, היא תיפגע, תעשה לו רעש גדול. אין דבר, יעשו פה רעש, והעיקר לא יהיה רעש שם בעולם האמת. אבל להסתכל בהתחלה כדי לראות מי זאת, כן. אבל אחר כך להתבונן, או להסתכל פירושו האמת, אני לא אמרתי מילה נכונה. להביט רק מותר, אבל להסתכל זה כבר לצייר את הדמות שלה, להסתכל בשביל הסתכלות בעין השכל. זה אסור. זה עיקר האיסור. ולכן צריך להיזהר, ויש את איש בכל אופן ובכל מקרה לא להסתכל. באישה פנויה, הרמב״ם אומר שזה מדברי קבלה. מה פירוש? זאת אומרת, זה דברי הנביאים, שנאמר, ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה? אז אסור להסתכל על נערה שלא נשואה אפילו, מגיל 12. אסור להסתכל. חוץ, אם צריך, כמו שאמרנו, אם יש לו איזה מסעים ומתנים בשביל איזה צורך. בכל אשר, וכותב הרמב״ם, תשמעו את המשך דבריו. ומי ששומר עיניו ולא מסתכל ואשר לא נשא עיניו לאשת חברו, עיניו תחזנה בנועם השם, מידה כנגד מידה. ותזכה לראות את האור הגדול של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, שנאמר ועוצם עיניו מראות ברע. מה כתוב אחרי זה? מלך ביופיו תחזנה עיניך. איזה מלך הוא מדבר? קדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלך ביופיו תחזנה עיניך. ואסור להרהר מן התורה אפילו באישה פנויה, שנאמר ונשמרת מכל דבר רע. ומכאן אדם צריך להיזהר מאוד שלא ייכשל, בעיקר בימים האלה לעשות לו גדר וסייג שלא יסתכל החוצה. רב, הגמרא אומרת עליו, איך זכה לכל הגדולה הזאת והעוצמה הנוראה? אחד הדברים המנהגים שלו היו המידות שלו הסתכל חוץ לארבע עמותיו. ויש כמה פירושים בראשונים על זה, גם ראשי, רבן יונה ועוד, מכל הטעמים כולם. טעם אחד שלא רצה להתגאות, אז רצה להשפיל את עצמו. טעם שני, רצה להסתכל לאפר, לזכור שהאדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ועל מה יתגאה ועל מה יחפש כבוד ותענוגים ותאוות בעולם הזה, שסופו חוץ מכן ארבע עמות בלבד. היום גם ארבע עמות לא נותנים קבר, השם מצילם, זה בקושי 1.60 מטר, 1.70 מטר. הרבה מתים שמים אותם באלכסון ומקפלים אותם כי אין מקום, חוסכים עוד 10 סנטימטר. אלה החברות הלא קדושות שמוכרים קברים, השם מצילם, ארץ נתנה ביד רשע. אז סופו יש לו 400, גם זה בקושי יש לו. אז היה רוצה לזכור, ככה היה עושה. ואיפה ראים? הגמרא בסנהדרין אומרת, היו נושאים אותו, את רב, שהיו מביאים אותו לדרשה, היה קהל גדול, עשרות אלפים של אנשים היו באים, עד 100,000 איש היו באים לשמוע דרשתו של רב. בבבל הוא היה ראש הגדולים, אף אחד היה שום שיעור תורה, רק הוא, אז כולם היו באים לשמוע אותו. אי אפשר להיכנס מרוב הדוחק של הקהל, איך יעשו? היו עושים אותו והפריון, לוקחים כיסא עם שכחה ויש ארבעה עמודים וארבעה גברתנים מארבעה צדדים נושאים אותו על הכתפיים בגובה עצום, מעבירים אותו מעל ראשי הקהל, מעבירים אותו למקום שהוא יושב שם. הוא היה מפחד שמחס ושלום תבוא לו גאווה או איזה יהורה כתוצאה מכך שמרימים אותו בהפריון. היה אומר את הפסוקים, אם יעלה לשמיים שיאו סופו כגלל יהיה. כלומר, אם אדם יהיה למעלה למעלה, עד איפה יהיה, יגיע לפסגת העולם, מה שאומרים. לסוף, שלו עליכם כשהוא מת, קוברים אותו באדמה, נהיה כמו גללים חוץ מכבודכם, גלל של בהמה. אז כך היה אומר רב על עצמו, שלא יבוא לידי גאווה, אז תראה איזה קדוש היה. טעם אחר, שלא יישא עיניו במה שאינו שלו, לא רוצה להסתכל כלום, שמראה איזה משהו חוץ לארבע עמותיו, כך היה. גם רבן יוחנן בן זכאי, ככה אומרת הגמרא, לא יסתכל חוץ לארבע עמותיו. אז אנחנו צריכים להסתכל היום, לפעמים שאדם בא לחצות כביש, בא לפנות באיזה סמטה, או שלבוא איזה מישהו פתאום, אבל לפחות אדם ישמור את העיניים, ישמור את המבט שלו, רואה איזה דבר אסור, מיד צריך להשפיל את מבטו, ובזה זוכה לאיזה אור למעלה, גם זוכה שמאיר בתורה הקדושה. תראו הרב ראשית חוכמה, אולי 30 מיני דברים שצריך לתקן, לחפר על ראיות אסורות. אחד מהם הוא כותב, זה שלומד, אז יסתכל בספר ויקרא, ועל ידי הראייה בספר מחפר. שתיים, מביא בשם חכמי הקבלה, ללמוד באור הלבנה, איזה דף או דפיים ילמד שלחפר, אז הוא מצטער, וזה גם יסוד גם בלבנה. הלבנה זה אור של השכינה שמאיר בה. מאיפה הביא דברי הזוהר שאומר הלבנה היא עגולה? מרכז העיגול של הלבנה זה אור השכינה ממש. אז היא לפעמים יש תחילת חודש או סוף חודש, החלק הזה מאיר, החלק ההוא מאיר, ותתבב כל הגלגל, כי האור שלה מתפשט לאורך כל העיגול, כך אומר הזוהר. אז אומר, אם כן, שאדם שחטא והסתכל ראייה אסורה, פגם בשכינה הקדושה. עכשיו צריך לחפר על מה שפגם בה, צער אותה ופגם בה, אז עכשיו יקרא לאור הלבנה. או עוד יביא גם שיסתכל בספר תורה שמוציאים אותו לקרוא בו, ואז יראה עד שיוכל מרחק, מביא את זה בשם הארי, מרחק שיוכל לזהות את האותיות וצורתם. זה א' וזה ב', זה ת' וזה ש', ככה ידע. וזה, ושנסתכל שם, מכוון מחפר מה שראה מראות אסורות. עוד יסתכל בציציות, ונאמר וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אך אומר, יסתכל על הרקיע ויראה את השמיים איך הם מאירים. שמיים מספרים כבוד אל מעשה אדם מגיד על הקיעה, מה פירוש מספרים? מה הם מדברים? לא שמענו אף פעם שיחה שלהם, אלא מספרים, מאירים ספיר גזרתם, כמו אבן ספיר שהיא מאירה. אז אדם מסתכל בשמיים, כראה שמיך, מעשה אצבעותיך, ירח מכוכבים אשר כוננת. אז הוא רואה את השמיים, זה מאיר, מזכך ומטהר את עיניו. מסתכל בפני החכם, יש חכם צדיק, או בעל תורה, קדוש, מעשיו קדושים, הסתכלות בפניו, מכפרת. הסתכל בארץ ישראל, אומר, ארץ ישראל, שם השכינה, שנאמר עליה, תמיד עיני השם אלוהיך בא, לא בחוץ לארץ. לא תמונות של... ולא תמונות של רשעים. הרבה פעמים מעבונות הרבים היום עיתונים קוראים להם חרדים, השם יציימנו מהם, מהמוניהם, הם יורדי גהנם והם מורידים אחרים מגהנם. שם לנו בתיבות דואר עיתונים, ואדם מכניס את זה הביתה, והילדים מדפדפים בעיתון, רואים זה פלוני, זה אלמוני, זה נשיא של ההוא, זה שר של ההוא, והם כולם אוכלי נבלות וטרפות ועלי נידות, אוכלי שקצים ורמסים, מחללי שבתות. הפרצוף שלהם מטמא, רבותיי, זה הורס אותנו, אנחנו לא מרגישים. הגמרא אומרת על יצחק אבינו עליו השלום, למה יצחק מסכן 100 שנים מהחיים שלו? ויהי כי זקן יצחק ותחיינה עיניו מראות, בגלל שראה את אותו רשע עשיו שהיה בביתו, בן שלו, הסתכל בפניו, קהו עיניו. ואיפה ראינו שאסור להסתכל בפני רשע, שנאמר שאת פני רשע לא טוב, זה פסוק. זאת אומרת שזה חומרה או חסידות. אדם בא לחצות הכביש ביום שבת ויש רכב עם נהג שמחלל שבת, אסור לך להסתכל על הפנים שלו, הוא מחלל שבת עכשיו. צריך להוריד את הפנים עד שהוא יעבור, תעבור. וכן על זה הדרך, כל המסתכל בפני הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ועוד כאלה ודומיהם. כל זה אדם צריך להיזהר, חפר על העיניים. לעומת זאת, תסתכל איפה שיש צדיקים, תסתכל איפה שיש קדושה. מביא גם בשם רבי אברהם אזולאי, הם שניהם במעשה מקורותיהם מקור קדוש אחד, לא הרמק, רבו של רבנו הארי, רבנו משה קורדבירו, כותב שטוב בו לאדם לראות את האור, את האוויר של הר הבית. הוא מרחוק רואה את המקום של הר הבית. אז אלה שנוסעים הר הצופים, או ליד בכביש שמוביל למעלה אדומים, שם אתה רואה את הר הבית פרוס לפניך. תסתכל שם, אתה רואה את זה, כי משם שורש נשמותינו נחצבו, בתוך הר הבית. או בכיוון, איך קוראים לשכונה ההיא, ארמון הנציב, מחשמו, משם רואה את הר הבית. אז ההסתכלות, למה השכינה שורה שם? ואף על פי שעכשיו את המקדש שומעם, מראה אומרת על הפסוק, והשימותי את מקדשכם, אפילו כשהם שוממים הם קדושים. בית המקדש כעת איננו, יש שם מסגדים, יש שם שועלים, יש שם השם הצילנו, אבל שכינה לא זזה משם, שכינה נמצאת. תסתכל כותל המערבי, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כל ההסתכלויות הללו, ויש עוד שאני לא הבאתי אותם פה, הרב ראשית חוכמה כותב אותם בשער הקדושה, כמה אדם צריך לשמור ולכפר על מה שעשה בעיניים, מה שראה דברים שהם אסורים. ולא עוד אלא, הספר חסידים כותב, אפילו תינוק בן שבוע, בן חודש, שוכר במיטה, אמא שלו לא תפשוט בגדיה לידו, אפילו שהוא לא מבין, הוא לא רואה, הוא לא מזהה, הוא לא יודע, מפני שמזיקה לו אחר כך כשיגדל, לא יוכל ללמוד תורה בקדושה, כמה שגדל וראה, ומה ראה חס ושלום אמא שלו, בשר מבשרו. אבל זה טפח באישה ערבה, שיער באישה ערבה, גורם לו נזק. אז כמה אדם צריך להיזהר לשמור ולכפר ולתקן. מצד שני גם האישה מצווה על כל אחד מאיתנו לבקש, להתחנן, להסביר לאישה, לילדים, לבנות, לכל מי שיש לך השפעה עליהם, שילחו בצניעות, שלא יתמאו חס ושלום את האוויר. מה זוהר אומר חס ושלום, אם אישה הולכת לא בצניעות בדרך, מחנות מחנות של מלאכי חבלה מלווים אותה, ומחכים ומצפים רק שבא איזה אדם, מזיקים לו, שמשמור. כל הנזקים בעולם מזה, ועל זה מה שהגמרה הזהירה, גם הזוהר הזהיר, שהשם ישמור לא להסתכל לפני אישה בשעה שהם חוזרים מן המת. אלא זה אחד מהדברים ששח המלאך לרבי ישמעאל. למה? מפני שהוא מרקד ביניהם עם חרב בידו. מה העניין דווקא? לפני שאחרי שהוא המית איזה מישהו, אז הוא שמח שהוא ניצח, הוא הרג מישהו, הוא הצליח להרוג מישהו, אז הוא שמח. ואז יש נשים, מישהו יראה אותה, מסתכל עליהם, על הנשים, באותה שעה זה סכנה גדולה, אותו אדם עלול למות. כותב הרמק, אפילו שהוא לא מת מיד, עוד שנתיים, עוד שנה, זה באותו מקרה שהוא הסתכל וראה את האישה בשעת הלוויה, נגרם לו מה שנגרע לו, נגרם לו. ואת הגמרא, מה יעשה אדם שאם מפגש, הוא הולך בדרך, חוזר, ופתאום נשים חוזרות מהמת, ובאים מולו, הלך לצדדים, ויאמר, יש פסוק שם שאנחנו אומרים אותו בהפטרה של חנוכה, ויאמר, הלא זה עוד מוצל מאש, כלומר, אני עוד מוצל מאש, בבקשה, אל תפגע בי. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. צריך לומר את הפסוק הזה, ועל ידי זה לא ינזק, כאילו שזה לא היה בכוונה. אבל כאן רואים כמה זה חמור, כמה זה קשה, כמה זה נורא. מדרש תנחומה בפרשת וישלח בסימן וב, מה הוא אומר שם בתנחומה? כשהאישה צדקת בצנועה בתוך ביתה, כשם שמזבח מחפר על ישראל, כך היא מחפרת על כל ביתה, שנאמר, אשתך כגפן פרייה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב השולחניך. מה הקשר? אומר המדרש, כאן נאמר בירכתי ביתך, ירך, ונאמר להלן לשחט אותו על ירך המזבח. מה כתוב במדרש רבה? תראו בפרשת בירה שם בסוף מובא, למה אומרים את הפסוק הזה כל יום? כשואל אל המדרש, אלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום אחרי שנעקד יצחק, בכל פעם ופעם שבניי אם יחטאו לפניי ויבואו לבית הכנסת וישובו בתשובה ויאמרו את הפסוק הזה ושחט אותו על ירך המזבח, זה כוונה את השטן על ירך המזבח צפונה, צפונה זה השטן נקרא צפון, שיואל הנביא אמר ואת הצפוני ירחיק מעליכם, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם למזבח סביב, אז בזה מחפר ומגרש את השטן, לא יכול לקטרג על ישראל. אז כאן נאמר ירח, ושם נאמר במזבח ירח, מה המזבח מחפר? גם אותה אישה שהולכת לצניעות בבית, היא מחפרת על בניה, על ביתה. אחר כך ממשיך המדרש ואומר, בניך כשתילי זיתים, מה זוכה האישה? שיוצאים בנים צדיקים, עכשיו לא סתם יוצאים ילדים. אם הילדים לא הצליחו, אנחנו מסבר חסדים, האישה לא בסדר, היא לא צנועה. למה? הוא אומר פשוט מאוד, קח עכשיו ענבים, תעשה יין. צריך לדעת, יש כללים איך עושים יין, באיזה כלים מניחים אותם, באיזה טמפרטורה זה צריך להיות, מהם הכלים מלוכלכים, או מזוהמים, או איזה כלי מתכות שהם פולטים חומצה, או כל מיני חומרים אחרים, לא יצא יין, יצא חומץ, יצא מקולקל. אבל אם הכלי הוא חרס ונקי ויפה ונאה וצנוע, שמים אותו מקום חשוך, לא במקום שמש, לא מואר ולא מחומם, טמפרטורה נוחה של 20 מעלות, 22 מעלות, יוצא יין משובח. תשאל את כל היקבים, יש להם חוקים, שם היינן הוא המתקח. אז כך יוצא יין, אומר כך, זה האישה, הבן, האישה גפן, והילד הזה צריך לצאת על ידי שיש אישה טובה, אישה צדקת, יוצא ילד טוב. אבל אישה לא צדקת, אישה לא צנועה, היא רוצה לטייל, רוצה ללכת פה, הולכת שמה, פה יש הרצאה, פה יש איזה ליצן עם זקן ופאות שמספר סיפורים לנשים ומצחיק אותם. תראו בושה וחרפה, איפה הגענו, איזה דור נורא והיום אנחנו נמצאים. או הולכים למשל איזה הרצאה, ורב, אבל אנחנו יושבים שמה בהפרדה. יצא דבר חדש היום, הפרדה. מה זה פה? משרד התחבורה? קו הפרדה, גם שם יש תאונות דרכים. כל שכן כאן, מי יתיר להם? יושבים שם קבוצה גברים, קבוצה נשים, והוא הליצן יושב שם, מספר להם בדיחות, מספר להם סיפורים, מצחיק אותם, זאת צוחקת וזה צוחק, אלה רואים את אלה ואלה רואים את אלה. אלה כולם יורשי גיהנם. איך נהיה דבר כזה מותר? ומי שצועק היום הוא משוגע ומטורף. אומרים לו אתה מטורף, אתה סתם קיצוני, אתה קנאי, פנאט. מי ששומר היום את התורה קוראים לו פנאט, מי? חרדים שלנו. ולחרדים אלה השם מרחם עלינו. וכן גם בחתונות, בשמחות, נורא והיום מה שקורה היום זה חמור מאוד. אז אומר למה יושב, אז איך יוצאים ילדים צדיקים כשיש זהו? תראו את אלה עצמם, הליצנים האלה, יש להם ילדים חכמים? לא. אדם לא זוכר סתם שיהיה לו בנים צדיקים. לא זוכר סתם שיוצא ילדים שהם יראה שמיים. כמה תפילה צריך בשבילם? כמה דמעות צריך להוריד עליהם? כמה צניעות צריך בשביל זה? כמה בבית צריך לשמש דוגמה? ההורים משמשים דוגמה לילדים. אבל אם ההורים רוצים לאכול, כל היום אוכל על האש, שומע הרדיו, גולש לו בגיהנם הזה, יש היום לגיהנם 300 מיליון פתחים יש לו, מכל צד ועבר. אז הילד איך רואה את האבא שלו, את האמא שלו, ככה עושים, איך הוא, לא, איך הוא יצא צדיק? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה מוכיח, איך תרצה שהוא יהיה פתאום יותר טוב ממך? הוא מעשה אבות, סימן לבנים, ועוד יש ירידת הדורות. אנחנו צדיקים לעומת הורינו, וכך לעומת הדורות הראשונים הולכים לדורות ופוחתים. אז האבא עושה מעשים מכוערים כאלה, הבן יעשה פי אלף מעשים מכוערים. ואדם לא חושב, רוצה ללכת אחרי שרירות ליבו. וכן אנשים גם כן, זה יצא מנהג חדש, יוצאות, יש חוזרות באחד בלילה, בשתיים בלילה, כל מיני מקומות, יכולות לשמוע הרצאות, יכולות לשמוע כל מיני ליצנים ערב שזה לא, איזה דברי תורה? אמר דברי תורה, אמר שם משהו מוסר, אמר איזה הרמב״ם אחד, אמר איזה שולחן ערוך אחד, ועוד מי יתיר להם לצאת החוצה? דברה אומרת מפורש, שלא ראיתי ביציאה לנשים, רק שלוש מקומות, הרי בן עזרא כך כותב, אחת שיצאה מבית אין אמא, שתיים שיצאה מבית אביה לבית בעלה, שלוש לא עליכם, אני רוצה להגיד איפה זה היציאה הזאת. שלא תדעו מה זה, מה זה הדבר, מאיפה זה יצא. הכותב הראשית חוכמה גם כן, לא תעמוד האישה בפתח ביתה ולא תדבר דברים עם שכנותיה ולא תיכנס לביתם רק לצורך גדול. זאת אומרת אין להיכנס אצל שכנים, למה אחר כך רואים בבית דבר כזה, רואים דבר כזה, גם אני מאיפה קנית, מה זה, וואי יא. והחברה מספרת, שומעת, תראה כמה הזהירו, ולא תספר דברים שבינה לבין בעלה. יצאה לא תלך בשווקים אלא במבואות, זאת אומרת תלכת בסמטאות, במקומות צנועים, לא הולכת בשוק, הומה, באמצע הכביש, כמו היום בעוונות הרבים, אסור לעבור בכיכר השבת. יש שני מקומות שאסורים ללכת בהם, רבי עקיבא, בברק, בכיכר השבת בירושלים. אסור לעבור שם, בכל שעה משעות היממה. זה אומר, אבל ראשית חוכמה כותב, אסור לא לעבור משם. ואם הגיע לבית, אומר תשב עם נערותיה ובנותיה ותאמר להם כמה ענייני צדקה וצדקות ומעשים טובים, ולא תדבר דברים של הבלים או דברי לשון הרע חס ושלום. כל זה צריך זהירות. אז אומר הילדים האלה איך יוצאים צדיקים? הם כמו זיתים. למה שלא לזיתים? נחזר לדברי מדרש תנחומה פרשת וישלח. אז הוא אומר כך, הוא אומר מה זית יש בו לאכילה? גם יכול לאכול זיתים. והרופאים היום אומרים שיש כל אבות המזון, הוויטמינים והמינרלים יש בתוך הזית, אתה יכול לאכול. יש בו בזית כדי למשל, משנים בו מהשמן שיש בו. יש בו בזית ושמן, יש בו למאור. כל הדברים הטובים שאתה רוצה אתה יכול לעשות מהזית. ואחרי זה ממשיך המדרש ואומר ככה, בנים, יש יוצאים בעלי מקרא, יודע התנך, הם פנוש, יש בעלי משנה, יש בעלי מסע ומתן, יש חכמים, יש נבונים. מה זה מסע ומתן? של תורה, יודע להקשות, לתרץ, חכם. יש חכמים, נבונים, ויש יודעים לקבוע דבר ביתו, זאת אומרת בקיאים בעיבור הלבנה, בעיבור הירח, עיבור השנה. זה נקרא בנים שיוצאים צדיקים. בזכות מה? בזכות האימא, שהיא אימא צדקת, אז היא מוציאה ילדים צדיקים. אנחנו נמשיך מדרש רבה, בראשית רבה, ויבן השם אלוהים את הצלע, שם לקח מן האדם לאישה. הרי כתוב שמה, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. אז כתוב ויבן, ויבן פשט הפסוק בנה, והיה מדרש אומר לא, זה לא רק בנה. התבונן הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את חווה, מאיך אני אברא אותה? אמר אם אברא אותה מהראש תהיה זקפנית, זאת אומרת הוא הולך ללכת בקומה זקופה מהראש. אמר אם אברא אותה מן העין תהיה סקרנית, סוקרת את כולם. אם אברא אותה מן האוזן תהיה צייטנית, מצוטטת. אם אברא אותה מן הפה תהיה דברנית. אם אברא אותה מן הלב תהיה קנטרנית, מתמיד חושבת איך לעשות. אם אברא אותה מהיד תהיה משמשנית, זאת אומרת נוגעת בכל דבר. אם אברא אותה מהרגל תהיה פרוחנית, המפרשים אומרים כמובן יוצאת החוצה, פרחת. אמר לה, אמר הקדוש ברוך הוא אברא אותה ממקום צנוע בגוף של האדם, שזה הצלעות, ועל כל עבר ועבר היה מצווה אותה תהי צנועה, תהי צנועה. זה השבח של האישה, שהיא צנועה, שהיא שומרת את עצמה. משנה מסכת כתובות אומרת, העוברת על דת משה ויהודית תצא שלא בכתובה. מרה שואלת, מה זה דת משה ויהודית? יש תורה, מה זה דת משה ויהודית? שיבה מרה שזה חוקים שחכמים תקנו שאישה צריכה להתנהל בהם בצניעות. מה הפירוש? היוצאת עם ראשה פרוע, ראש לא מכוסה, או שהשיער בחוץ. היוצאת וטובה בשוק, המדברת עם כל אדם, המקללת ילדיו בפניו, אישה קולנית, מדברת. וכן אחרי זה הגמרא ממשיכה ואומרת, המדברת בשכניה שומעות את קולה. ופרועה בשוק ואפילו קלתה איתה. קלתה זה הכובע שהיה להם, כובע ששם היה להם, היו נכסים. והרמב"ם אמר, ולכן על זה נאמר, או נותנת, סליחה, הרמב"ם אומר ככה, או נתנה ורד והדס בגבותיה או לחייה וכיוצא בזה. זאת אומרת, צובעת את הפנים, צובעת את הגבות, צובעת, עד כדי כך. אבל הרמב"ם אסר לצאת בבגדי צבעונים, זאת אומרת, בגדים אדומים, בגדים רעשים, אסור. ראה כמות אלה הזקנות שלנו שפעם היו לובשות רק בגדים חומים או בוז שקטים כאלה רגועים, צלע אדמה שלא בולטות כמו הצלע, היו לובשים בגדים חקי, צבע חקי, כדי שלא יהיה בולט. ככה אנשים היו, היום זה עולם אחר נהיה, עקבים ורעש וכל הדיות, כל זה צריך להיזהר בזה. זה אמר, זה העוברת על דת משה ויהודית, ואמר כל הכל כמודע בת מלך פנימה למשבצות זהב לבושה. תנסה למי, למי שנאמר עליו שיבצתה כתונת שש כהנת, זוכה להינשא לכהן גדול. כל כמודע בת מלך פנימה, כמה שהיא צנועה יותר, זוכה אחר כך להינשא לכהן גדול, ויש לה בנים יותר חשובים מכהנים גדולים, שנאמר אשת חי נמצא ורחוק מפנינים מכרה. מה זה פנינים? מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. ולבנים חשובים יותר מכהנים גדולים. מאיפה ראינו? רבי יונה אומרת שהייתה אישה אחת קמחית שזכתה שהיו לה שבעה בנים כהנים גדולים, כולם ראתה אותם בחייה איך הם מכהנים בבית המקדש, החליפו אחד את השני, זה שם הדיון במפרשים איך זה שבעה. לימים נכנסו חכמי ישראל לביתה לשאול אותה איך זכית קמחית, איך זכית לבנים כאלה. אמרה להם, ימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. כלומר, כשהייתה צריכה לחפוף את הראש או להסתרק, שמה כיסוי מעל, שאפילו התקרה לא תראה את זה, הייתה מתביישת, כל כך הייתה צנועה והייתה חופפת. יצאו מביתה ואמרו, כל כמחה כמחה ולא כמחה דקמחית. כלומר, ראינו הרבה בנים צדיקים, ראינו הרבה בנים חכמים, ראינו הרבה בנים כהנים גדולים שהיה להם אימא צדקת, אבל כזה לא ראינו. למה? זה הקמח, התחנה קמח משובח, קמח טוב. אז מה יוצא? שמשקיעים מקבלים, משקיעים מקבלים. היה פעם מעשה, איזה חכם אחד היה מוציא כל שנה איזה ספר, פעם שיטה על מסכת כתובות, פעם על מסכת בלכות, פעם שאלות ותשובות, פעם קיצור של הלכות, כמעט כל שנה. כל שנה היה הולך איפה יש החכמים יושבים בבית דין, או החכמים הגדולים, מביא להם ספרים. היה איזה חכם אחד גדול, זה שמעתי את זה פעם בדל החיים, חכם עובדיה שיחיה, אז הוא סיפר לי, אומר זה בא, והיה איזה חכם שם, זה דור שעבר, נפטר כבר, הצטער, זה החכם הזה, תראה איך זוכה, כל שנה מוציא ספר. ואני, עד שמוציא ספר, פעם בחמש שנים, פעם בעשר שנים, כמה תורח עד שאני כותב ומגיע ומדייק ומוחק ומוסיף, ואפילו שנכנס לדפוס, עדיין יש תיקונים, וזה עד שיוצא הספר. איך זה מוציא כל שנה? היה שם חכם אחד, אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך איזה דבר. תרנגולת, כל כמה זמן מטילה ביצה? כל יום. היום זה פעמיים ביום גם. למה יש חברת חשמל, שמים בהן מנורות חשמל בלילה, הם חשבו את זה ירח, מטילות עוד ביצה. לכן הביצים אין להם טעם. אבל לא כמה עולה הביצה? אז היה עולה גרוש, שתי גרוש. בוא נגיד היום, כמה זה עולה בערך? נגיד 25 שקל, זה שקל אחד נגיד, מקסימום. שקל עולה ביצה. אבל, אמר לו, תינוק, כמה זמן לוקח עד שנהיה מהם או תשעה חודשים? ובכמה הכנות יש בפני כן? יש אישה מסכנה מחכה שלוש שנים עד שנהיה לה פרי בטן, יש חמש שנים, תורחת, מטפלת. נולד ילד אחרי חמש שנים. כמה הוא עולה? אי אפשר לדעת, אין מחיר לזה. למה זה ככה? לפי ההשקעה. שם היה השקעה של יום אחד, קיבלת שקל אחד. אבל כאן היה השקעה של כמה שנים, איזה בן קיבלת, איזה יופי. אומר אותו דבר גם כאן. אתה חושב שבנים יוצאים ככה צדיקים, בנות יוצאות כך, אדם זוכה לחינם באיזה בן תלמיד חכם, וחינם זוכה שיש לו חתן תלמיד חכם, וחינם זוכה שיש לו נכדים כאלה? משקיע, עובד על זה. אם לא עובד על זה, לא יקבל, איך יקבל? מאיפה? והמדרש אומר על הפסוק, מילאו את הארץ וכבשוה. מה לכבשוה? מה? מילאו את הארץ. מה צריך לכבוש? זאת הגמרא מלמד שהאיש כובש את אשתו שלא תצא לשוק. יכול להגיד לה, אני לא מסכים שתלכי למקום פלוני. אני לא מסכים שתלכי למקום פלוני. נעשה את זה אבל בנחת. היום זה מסוכן מאוד. עם מלחמת עולם, גוג ומגוג יהיה. אבל לפי ההלכה הוא צודק. שלא תצא למקום מן המקומות שאסור לה ללכת שם, לא ללכת לשם, חוזרת אישה אחרת, בכמונה נכנס ברוח רעה. השם מצילנו. ואחר כך הכל נחרב, לא נשאל מאומה, לא נשאל כלום. תראו הרב חוכמה ומוסד, היה רבי אברהם אנטבי, שבוע הפטירה שלו. היה ראש הרבנים בחלב, לפני 150 שנה נפטח. גאון אדיר היה. לא נדיר. יודע את כל התורה כולה בעל פה. פשט, קבלה, דרש, רמז, סוד, הכל. לא הניח דבר בתורה שלא ידע. היה אז בחלב, נפלה העיר מחרבה ורעידת אדמה שבאה עליהם שם, חריבה להם את כל העיר, והרבה בתים של יהודים נפלו, אבל הרבה מהיהודים נוצלו אז. אז יצאו שגרו שם בשדות בחוץ, מחוץ לעיר. כי היה אחרי זה עוד רעשים מלווים אחרי הרעש. אז הוא היה יושב שם עם כל האנשים, אוסף כולם 5,000 איש. 5,000 איש. ואומר להם דברי מוסר. והיה בלילות, היה כותב חידושי תורה, חיבר איזה 5 ספרים, כולם אוהלים, אוהל ישרים, אוהל אברהם, יושב אוהלים. אז הכל אוהל, אוהל, אוהלים. למה? על שם האוהלים, שהם היו באוהלים. שם הוא כותב בספרו, אחד מהספרים שלו, חוכמה ומוסר. כותב שם חוכמה ומוסר, אומר שרה עמנו. האם יש אדם בעולם שיכול לספור כמה צדיקים יצאו ממנה? יש, איפה? יצחק, יעקב, אחרי חשבטים, 70 סנהדרין, משה רבנו, נביאים, זקנים, שופטים, מלאכים, כמה חכמי ישראל, מיליונים, מיליונים של צדיקים, שרה אימנו הוציאה אותם. מי יודע מה יהיה בתחיית המתים? כולנו נרוץ לראות אותה, לבקש ממנה ברכה. זו שרה אימנו עליה השלום, אמא של כל עם ישראל. ואתה יודע למה זכתה לכל זה? רק בגלל צניעות שהיה בה. שנאמר, שבא ללדת את יצחק, עוד לא נפקדה בו. בא אבל אחים, אמרו אליו, היה שרה אשתך, ואומר, הנה באוהל, והתורה מדגישה את זה, לומר לך, למה זכתה שרה לכל זה? בגלל שהייתה צנועה והייתה יושבת באוהל, המלאכים לא יכלו לדעת איפה היא. אחריה אומר, מי הייתה? תמר, תמר עליה שלום. אומר, יש מישהו יודע כמה מלאכים הוציאה עמידה מאצלה? את פרץ וזרח, אחרי זה לילת הולדות פרץ, נחשון, עמינדב, רם, סלמון, בועז, בועז, 400 שנה חי, בועז. הוליד את סלמון, סלמון הוליד ישי, עובד, עובד הוליד ישי, ישי הוליד את דוד, אחרי זה מדוד המלך תספור! כמה צדיקים יצאו ממנו. מספיק יושיהו מלך יהודה, מלך אומרת עליו לא היה לו אבון אחד, אפילו רק אבון אחד שלא שמע לירמיה. אם לא, הוא היה צריך להיות משיח. עליו נאמר, רוח אפנו משיח אדוני נקה בשחיתותם. אחרי זה כמה מזרע דוד יצאו גדולי עולם, כמה חכמים, רבי יוחנן סנדלר, זה מצאצא, אחד מהצאצאים של דוד, רק שאני ראשי על המשלום, ומהצאצאים של רבי יוחנן סנדלר. מהר"ן מפראג, רבי לאו מאני, כמה חכמים, כמה, אתה יכול לספור עד היום, אנחנו רואים שהרבה לא יודעים אותם, שהם מצאצאי דוד. כולם באו מתמר. ולמה זכתה? כתוב בפסוק כי היא כיסתה פניה. איפה כיסתה פניה? הוא לא הכיר אותה יהודה. למה לא הכיר אותה? היא כיסתה פניה בתוך הבית, היא הייתה בבית שלו, כלתו. ולא ידעה כי כלתו היא, כי כיסתה פניה בתוך הבית. אבל המלאך שלח אותה להביא מיהודה את שני הבנים האלה, פרץ וזרח, ולא יוסף עוד לדעתה. ותראה מה זה, מה זה צניעות שיש באישה צנועה, כמה מעלתה גדולה. מה זוכה לאיזה צאצאים קדושים וטהורים. לא אומרת זאת אם חס ושלום הבית לא צנוע, הרב קבל ישר כותב, בית לא צנוע, חס ושלום, פלנית נמצאת שם. אשתו של השטן גרה שמה. אתה רוצה לדעת מה המייל שלה? שמה. אצל האישה הזו שמתנהגת לא צנוע, השם ישמור ויציל, יציל אותנו מהם. אומר ואחר כך בניה יוצאים עניים, יוצאים בזויים, והבנים שלנו עליכם היא הורגת קטנים, ילדים קטנים, זו פלונית, זה מה שהיא עושה. ולכן אומר צריך שהאישה תלבש בגדים שונים מהבגדים של הגויים, לא בגדים של גויים. והיום הפוך. הוא עושה פרסומות, היא אישה אירופית. הגיע המשלוח מהולנד של בגדים, יענו של גויות, הגויות הכי מלוכלכות שבעולם, אז הראשונות להשיג זה החרדיות שלנו. השם ישמור ויציל. וכל הפוסקים כותבים, צריך להיזהר מגויים. ועוד, למה אתם נזהרים? כמה נזהרים מכל מיני צלבים? ומכל מיני דברים שמזכירים רק איזה סמנים של נצרות משום חוקות הגויים, נכון? הרי כתוב פירוש, זה אין מחלוקת בזה. התורה אומרת, ובחוקותיהם לא תלכו. זה בפרשת החרמות, אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים במנחה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם, אשר, מעשה ארץ מצרים שישבתם בעלות עשו. מעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תלכו. רוב חוקותיהם לא תלכו. מה זה חוקותיהם לא תלכו? כל הפוסקים שאלו, על מה הראשון ששאל זה המהריק, היה לפני מרן, רבי יוסף קסטרו, עליו השלום. ומהריק, תשובות מהריק, הוא כותב, איך מותר לחכמים שלנו ללבוש גלימות, שכן גם הכומרים של אומות העולם לובשים גלימות. אז למה מותר לנו ללבוש גלימות? תרץ ואמר שתי סיבות למה זה מותר, כי רק בשני מקרים זה אסור. והמקרים הם כאלה, כמו שהתורה אמרה, חוק, כל דבר שהוא חוק של הגויים, שאין לו סיבה, זה אסור לעשות. כמו למשל, שאין לנחשים, היום בעוונות הרבים, הרבה אנשים נחשים, הוא לוקח את התליון, אם זה יסתובב לצד ימין, זה כן, יסתובב לצד שמאל, זה לא, זה חוקות הגויים. מגמרא מפורשת בסנהדרין, והרמב"ם מביא את זה בהלכות עבודה זרה. האומר צבי הפסיקני בדרך, זה חוקות הגויים. לא תנחשו ולא תעוננו. חתול שחור עבר לפניו, הוא לא ממשיך ללכת. זה חוקות הגויים, עובר לב מהתורה. או אומר פתאום נפלה מפיו, אסור לזה. תשחט התרנגול הזה שצעק כמו איש, אל תבקש ממני דבר מוצאי שבת היום, אסור. או משוגעים, יש גם עוד פעם, רבניות קוראים להם, הן נותנות הרצאות לנשים, ואומרות להם אסור להשאיל בצין, זה נפש של בן אדם, משוגעות זה חוקות הגויים. מי שאומר ככה, עובר איסור גמור מן התורה, לא תנחשו ולא תעוננו. נורא והיום יהיה לו עם של בהמות חס ושלום. עם נבער מדעת, מאמינים בכל מיני אמונות של הגויים. מי שישב בקצה של השולחן לא יתחתן אף פעם. וכן אז הדרך, דברים לא שערו מבותיכם, לא כתוב בשום מקום, הכל המציאו את זה מהגויים, האדוניים שגרו, חיו ביניהם. כל מיני אמונות שהם שקר וכזב. עברת מעל התינוק, הוא יגמד. תחזור כעת שבע פעמים. בא השם מרחם, בית של גמדים, יא. אז אומר, תיזהר, זה חוקות הגויים.
מה זה חוקות הבריאים? אז הוא אומר רבי יוסף קסטרו, דבר שהוא חוק בלי טעם, זה נקרא חוק. שאם המעשה ככה, זה יכול לגרום, וזה נקרא חוקות הגויים. גם עוד איסור, מוסד לא תנחסו ולא תעלנו. אומר, אבל דבר, עוד דבר שהוא עושה אותו בלי טעם, דבר שעושה אותו מטעם, כגון, או, סליחה, אז שני הדברים אני רוצה לחזור פשוט, שיהיה ברור. אחד, חוק של איסור ופריצות. זאת אומרת, התורה אסרה ללכת בחוקות הגויים, דבר שהוא אסור משום פריצות. אתה יודע, זה הגוי עושה את זה, זה דבר פרוץ. מה פירוש יוצא לפי זה? בגדים של נשים שהם פרוצים, או שהם מושכים את העין, או שהם צמודים, או מרשרשים, או הם מבריקים. זה אסור, זה חוקות הגויים, זה משום פריצות. או פאות הנוכריות, מי מייצר את זה? הגויים, ממש שמם. ואלה הראשונים לקנות ולהזמין אותם. זה גם כן חוקות הגויים. או הוא אומר הדבר השני, חוק בלי טעם. אז אני לא יודע את הטעם, זה אסור. אלה שני הדברים האלה אסורים, כך אומר רבי יוסף קסטרו. אבל דבר שאנחנו רואים כמו הגלימות האלה שהם לובשים, הוא כותב שמה, למה הקומה, הקומה הזה לובש את הגלימה? כי הוא רוצה לעשות כסף, שיראו אותו הוא בבא. ואם יהיה עלי בבא בעד אחסן, אז הוא יהיה עלי בבא ו-70 השודדים, נוספו כעת עוד 20. אז הוא צריך ללבוש, הוא אומר, הוא לובש את הגלימה הזאת, שיעשה על זה כסף. אז כיוון שזה עשו לכבוד, אכן מותר לחכמים ללבוש את הגלימות, שזה עשו לכבוד. מרן הבית יוסף הביא אותו להלכה. מה יוצא אבל? אם זה חוק של פריצות, עובר משום ובחוקותיהם לא תלכו. אז כל בגדי אנשים שהמציאו הגויים, שהם בגדים פרוצים, עוברת מחוץ לדין של איסור שהיא מכשילה את הרבים, וגורמת הזוהר ואומר לבנים שלה שיהיו בזויים ושפלים, שמשמור ויהיו רשעים אחר כך, אז זה גם עוברת על איסור דאורייתא של ובחוקותיהם לא תלכו, השם יצילנו. כן. זה הם למדו את זה מהגויים, מנהג שלהם שלמדו מהגויים, מור ועם הארץ. למד את זה מהגוי. הוא בא ועוד מנחיל את זה לבניו אחריו. אז אומר לכן, ייזהר מזה, כך כותב גם רבנו יונה, שיזהר מאוד שלא ללכת בחוקות הגויים, ולכן אומר, פגע באישה בשוק, וסלקן על הצדדים. ויזהר ויעצים את עיניו, ולא יסתכל באיזה דבר של פריצות, וילך לביתו לשלום, ככה ילך לביתו לשלום, אם לא, השם ישמור ויציל. היה מעשה פעם, אני לא רוצה לזהות, היה מעשה, אחד מהמכבדים בפוליטיקה, המפורסמים, ביקר באיזה מקום, והשם ישמור, נשק איזה אישה על החייה שם. שאל איזה שאלה, ואחת ענתה לו תשובה, יצא משם, נפל ומת. וזה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת, שגם אחד הדברים שצריך להיזהר בהם היום לא מזוהרים לזה בעבונות. חושבים שזה רק לרבנים אסור. אסור לאיש ללכת בין שתי נשים. והולך בשוק, צריך להיזהר איך הוא עובר. שאם יש אישה מצד זה ואישה מצד זה, אסור לעבור בין שתיהם. באוטובוס, כשהן יושבות, אין בעיה. כי זה יושבות בכיסאות. לא אסרו אלא בעמידה שהן עומדות, או כשהן מהלכות. שתי נשים הולכות, והוא יעבור גבר אחד בין שתי נשים. הגמרא אומרת, שאם חס ושלום אחת מהן נדע, הוא תהרוג אותו אחר כך. ימות. לסכנה של חיים, עד כדי כך. וכן גם אישה בין שתי אנשים אסור לעבור כשהם נמצאים בקו ישר, אבל אם באלכסון גבר מכאן וגבר מכאן לא עומדים בשורה אחת אלא באלכסון, מותר בין שתיהם, זה לא אסור. אבל לכן צריך להיזהר, הרבה פעמים יוצאים בית הכנסת אישה מפה ואישה מפה, לפעמים אישה יש לה איזו שאלה, נכנסת בין הגברים, או לפעמים הגברים לא שמים לב, מתחילים לעקוף, ועוקף, אל תעקוף, תעבור מאיפה שאין אישה, זה סכנה. לפעמים האדם, יש עליו איזה כתרוג, או יש עליו איזה דבר שדנים אותו בשמיים, וחס ושלום יעבור בין שתי נשים וככה יגרם לו מה שיגרם. תראה מה המדרש אומר, מה עשתה אסתר המלכה, איך הרגעה את המן. אומר, היא אמרה לאחשוורוש, יבוא המלך מהאמן היום אל המשתה אשר יעשה לו, והיא אז פרסה נידה. מאיפה ראינו שכתוב פסוק ותתחלחל המלכה מאוד, והיא בכוונה מכוונת עשתה, רצתה להרוג את המן, עברה שיבה את המן מפה ואת החשוורוש מפה בשביל שהמן יירג. אמרה, גם אם החשוורוש ימות בעד אחסן, אבל בינתיים יש לנו ציפור אחת ביד, נפיל אותו וככה הרגע אותו. אפילו אסתר שהייתה קודש קודשים, בתלבש אסתר מלכות, השכינה הייתה איתה. על אחת כמה וכמה שמשמו כמה צריך זהירות, חיים זה היה לאדם. צריך זהירות, זה לא צחוק. אנשים הולכים בין שתי נשים ולא שמים להם. אלא אם כן כתוב בהלכה, אם אחת מהם אמו או אשתו או אחותו או ביתו, ולארבע שם דרגה א', קרובה דרגה א', אמו, אשתו, אחותו, ביתו, אז זה, אין בזה בעיה. עכשיו מה יעשה? הולך עם אשתו בדרך, או עם ביתו בדרך, או עם אחותו בדרך, או עם אשתו בדרך, או עם אמו בדרך, ובא אישה מהצד השני, זה אנוס, זה מותר. אבל כשאחת מהם היא לא, אפילו גיסתו, או קרובתו, או נכדתו, או אני יודע מה, אחייניתו וכדומה, ועוד אישה, אוי ואבוי, זה אסור. לכן צריך לזהר, מאיזה גיל? מגיל 12, שהן רגילות כבר לראות. מגיל 12, אז צריך לזהר בזה. אבל לכן צריך לזהר שלא יבוא לידי איזה תקלה, בפרט בימים האלה, ימי השוברים. מה רצית? שר כוח. אז אם כן, מכאן ראינו, מכאן ראינו שאל תעשה צחוק שמיים, אנחנו מדברים דברים רציניים היום. רבי יוסי דמן יוקרת, הגמרא מספרת עליו שהיה לומד אצל רבי יוסי בר אליאסיב וברח משם ובא לפני רבי יוסי בר אליאסיב התלמיד. אמר לו, פתאום שאל שאלה באמצע השיעור, שאל אותו, הלא אתה תלמידו של רבי יוסי דמן יוקרת, מה אתה עושה אצלי? אמר, גברה שעל בנו ביתו לרחם, עליי רחם, אני ברחתי ממנו. מה ברחם? אני שואל את הגמרא, שיבה, ועושה דמן יוקרת, יום אחד שוחר פועלים, וסיכם עם הפועלים שייתן להם לאכול. עכשיו בצהריים היו רעבים, היו לאכול, לא אכלו עליהם אוכל, הוא לא היה שם, היה עסוק באיזה דבר מצווה והתעכב. באו לבן שלו, אמרו לו, תראה, אביך שכר אותנו שאנחנו נעבוד אצלך בבית. ואנחנו אגירי יומן בקפה מן, אנחנו שכירי יום ואנחנו רעבים. בסקן הזה הסתכל, אין כלום מה לאכול. יצא החוצה לחצר, הייתה שם עץ תאנים, היה אמצע חורף, אמר, תאנה, תאנה, הוציאו פירותייך ויאכלו פעלי הבא. מיד הוציאה פירות משובחים שבמשובחים. אמר להם, תאכלו. שם להם בצלחת והתחילו לאכול. עכשיו לא צריך גם מעשרות, זה מעשר ניסים, פטור ממעשר, כמו עץ החרובים של רבי שמעון בר יוחאי. לא עורלה ולא שביעית, נקי מחשש תבן, עורלה שביעית והכל. אז בקיצור, אלא אכלו. אחרי שעה בא רבי יוסי דמן יוקרת הביתה ואמר להם, אני מבקש מכם מחילה שאני התעכבתי ואני זה, הייתי תרוג בדבר מצווה, ואם הבאתי לכם אוכל. אמרו לו, לא צריכים, החמנה לסבעך כיחיד לסבעך ברך, השם יסביע אותך כמו שהבן שלך יסביע אותך. מה יסביע? אמרו, מה עץ התאנים אתה רואה? נותנים לנו תאנים. אמרו, מה? התרחת את קונך להוציא תאנים תרם זמנן, הסתלק הוא מהעולם תרם זמנו. נפל הבן באמת. בתום היא שואלת הגמרא, בשביל הגמרא הייתה לו בת יפה מאוד נאה, הגיעה בדיוק לפרקה, בת 12-13, והייתה יושבת בתוך החדר שלה. איזה חדר היה להם אז? עשוי מקנים של נצרים, עושים קולעים מעלים של לולה ודקל, עושים מזה איזה מחיצה. ואז יום אחד הוא הולך בחצר, רואה פתאום איזה בחור, עושה שם חור, מציץ, ומה אתה מסתכל? אמר לו, לזכות לקחת אותה, לא זכיתי, אני רוצה לזכות לראות אותה, להנות מיופיה. אמר לו, ביתו, ביתו, היא מחטיאה את הרבים, שובי לעפרייך ואל יקשלו בך בני אדם. שמה לעפרה. הרמה מפעם מסורף מזה, מה ולמה? למה ככה יהיה? מיד התלמיד שלו ראה ככה, ברח, אמר מחר יעשה לי אותו דבר, ולעדו יערוג אותנו. ברח מפה יותר טוב, לחילק, סכנה. הלך אצל רבי יוסף ומשיב. אמר אלה, מה זה? אמר אלה, הם היו גלגול אהרון בתמר. תמר, בגלל שהייתה לבושה נאה, בת מלך הייתה. שם כתוב בפסוק שהיא קראה את בגדיה אחר כך. את המעליים שלה, את זה. בחלוק שהיה לה, היה לה חלוק יפה שאבא שלה נתן לה, והיא הלכה איתו, ובגלל זה אמנון. אז הם היו אמנון בתמר, לכן הם באו שניהם בבניו של רבי יוסף במקרד. והוא מסכן מה השם שיצא לו בן כזה, שיהיה לו, הילדים האלה יבואו אליו דווקא. הוא אומר, הוא אלישע, הנביא, שגירה דובים, גירה דובים, בילדים, 42 ילד שכשהוא ריפה את מריחו בצלוחית ששפך שם מלח ומים וריפה את מריחו, היו שם 42 ילד שהיו מביאים מים מרחוק ובוחרים, אז הוא קלקל להם את הפרנסה, הלכו אחריו ואמרו לה עלי קריח, עלי קריח. ויפן כה וכה, הסתכל ימין, הסתכל שמאל, מה ויפן? אמרת הגמרא, הסתכל אם יש מהם איזה צדיק יצא מהם, עד סוף הדורות כולם רשעים. והסתכל עוד מאיפה יצאו, וכולם אמותיהם רשעיות התעברו בהם בליל הכיפורים. אמר אל הרשעים, פלל ויצאו דובים מן היער ואכלו אותם. אז כולם היו רשעים, וגם עתידים לצאת מהם רשעים. והגמרא אומרת שהאמת לא היה שם לא דובים ולא יער. אלא לפי שעב שהנס נעשה נס היה יער ודובים. ולכן כיוון שסוף סוף הרג ילדים, אז הוא לכן מעלה מן העינש, בא בגלגולו של רבי יוסי דמנוקרט, סבל את הצער הזה. אבל פה ראינו מה זה צניעות, כמה צריך להתזהר. כל חכמי המוסר כותבים שתפלל האישה והבת שלא יקשנו בה בני אדם. רבי יוחנן אמר, אני למדתי תפילה מזקנה ומאחה מצעירה. שואלת הגמרא, זקנה מהי היא? הייתה לו זקנה בעיר שלו שהיה 24 בתי כנסת בשכונה, והיא עוברת אותם ובאה להתפלל בבית כנסת שלו. אמר לה, גברתי, את לא גרה שם באזור ההוא הצפוני, מה את עושה פה? אמרה, לא, שכר פסיעות יש שאני הולכת ממקום למקום. למדנו שכר פסיעות מהמנה, ולמדנו תפילה מבטולה. שמה יום אחד ילדה אחת פלל בית הכנסת מאחורי הקיר, הוא עבר רבי יוחנן ושמע אותה אומרת, אבא שבשמיים, בראת גן עדן, בראת גאולים, בראת רשעים, בראת צדיקים, בראת העולם הזה, בראת העולם הבא, בראת השכר, בראת העונש, בראת רשעים, בראת צדיקים, עשה שלא ייכשלו בי בני אדם. זו הייתה התפילה של אותה נערה. בא רבי יוחנן, מצא חן בעיניו בתפילה, פרסם אותה ברבים. אבל אנחנו נתפלל השם יתברך, שיעשה כמה רצית. אז הגמרא אומרת, טוב ששאלת, שכל המצוות, שאם עבר בשוק, שמע רגע, אם עבר בשוק והיו שתי בני שתי נשים, יאמר הפסוקים פרשת בלק, שמתחילים באל ומסיימים באל. אל מוציאה מצרים כתעפות ראיהם לו, נאכל גאים קצריו, יצאנו, אחר כך, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? הקדוש ברוך הוא ישמור את כל עמו ישראל מכל צער ומכל נזק ומכל חטא ארון ופשע, ויזכנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם, ויסיר מכל